אמן, איזה שיר פתיחה. זה יומד. יאללה. פרק
לא ממש משנה.
פרק, אין לי מושג איזה מספר.
הראשון, פרק אחד מהסוף.
פרק אחד של סיום התוכנית. רגע מרגש.
דממה.
כן, איזה שקט פה. אנחנו מסיימים תקופה, סוגרים תקופה של פרקים של הפודקאסט, והחלטנו להקליט פרק סיום עם אפי פה, אופר פה.
פרסט אפיזוד, January 13, 2016.
וואו. אז ממש לפני שנתיים. לפני שנתיים.
שלוש. 2016, ינואר 2016, היה הפרק הראשון.
מזל שמישהו פודח חשבון.
מזל, וואו, שלוש שנים.
בול שלוש שנים.
הייתי מנחה שנה וחצי כזה, אם היית שואל אותי כמה זמן עבר.
לפי התמונות שלך פה זה נראה 10 שנים.
חברים, אנחנו מסיימים. רצינו לבוא ולהגיד שלום ותודה לכולם. גם אחד לשני וגם למי שלקח את הזמן והזין לפרקים שלנו ולפודקאסט. אנחנו עובדים היום בפורמט שהוא לקוח בעצם מפורמט שאנחנו עושים אותו בשקולו טוב, כשאנחנו נפרדים ממשלחות שבאים מחול. אנחנו בעצם ממש לפני שנפרדים, אנחנו עושים ישיבה כזאת בסביב לשולחן ועושים כזה מעין משחק של השאלה הזה. כל אחד שואלים שאלה וכל אחד צריך לענות את התשובה שלו לשאלה, וזה דרך נחמדה לפרק תקופה, לסכם תקופה ולראות מה היה שם.
אפשר שזה יהיה תחרות?
כן. אפשר שזה יהיה תחרות.
שיהיה ברור שאנחנו גם לא יודעים את השאלות. ירד מפתיע.
נכון.
לא באנו מוכנים.
השאלות הן...
כי לכל שאר הפרקים באנו מאוד מוכנים.
יכול להיות שגם יעלו שאלות תוך כדי. אבל נתחיל, בוא נתחיל דווקא מהשאלה הכי מעניינת ברמה האישית, זה למה אנחנו מסיימים.
אני, לי התשובה היא מאוד ברורה. אני ברגע שהרצף הפסיק, אמרתי, זהו, אנחנו מאבדים את זה. זאת אומרת, הייתי מאוד פנאט על הפעם בשבוע, הייתי מוכן להתפשר על הפעם בשבועיים, כשניו אינטרוולים של פעם בחודשיים, אמרתי, זה לא, זה צריך להרוג את הדבר הזה.
להרוג זה מילה קשוחה.
להרוג, להרוג, אין.
אצלי זה גם ברור, ואני חושב שזה מהסיבות הכי טובות, לפחות אצלי. שפע, אין לי זמן. פשוט עמוס בכל כך הרבה עשייה, וכשהצטרפתי אליכם לפני שנה בדיוק, אני זוכר שאיפשהו, ודיברתי איתך על זהירת, זה גם נראה לי הזדמנות מעולה להגיד לך תודה על הצעה שנתת לי בדיוק לפני שנה, בפברואר 2018, להתמקד וללכת על משהו אחד, וברגע שעשיתי את זה, פתאום דברים פרצו וצמחו, ואז וואו, אין זמן לעלות פרקים, ואתה מגיע ליום חמישי וכתוב לך ביום אני צריך לעלות את הפודקאסט, וזה לא שם.
מגניב.
ואצלך עירד, כי בוא נגלה, עירד רצה לסגור לפני יותר משנה.
נכון, אז אצלי זה מגיע מכמה דברים. אני חושב שדבר ראשון מבחינת תוכן, אנחנו די כיסינו את רוב השוק. אני חושב שבסופו של דבר, בתקופה הזאת של ה... נגיד של השנתיים הראשונות, או השנה וחצי הראשונות שהיו אינטנסיביות, שפרסמנו פרק פעם בשבוע, די כיסינו את כל השוק. זאת אומרת, את התמונת מצב שהייתה באותו זמן, כמובן שמאז קרו קצת דברים, השתנו קצת אנשים, חלק דרך אגב מהמיזמים שראינו נסגרו, חלק פרחו, קרו הרבה דברים בשוק. אז אני חושב שהגענו לאיזשהו נקודת מיצוי מבחינת התוכן. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני ברמה האישית גם הרגשתי איזשהו מיצוי לפני שנה. הרגשתי שבאמת, כמו שאופר אמר, אני רוצה להתמקד, יש תהליכים, דברים מאוד מעניינים שקורים, ואני רוצה להיות שם ולהיות נוכח כשהם קורים. וזהו, ואני חושב שגם, אני חושב שלמה אנחנו מסיימים, גם אומר למה אנחנו עושים את הפרק הזה. מבחינתי אנחנו עושים את הפרק הזה בשביל לסגור תקופה, לא להשאיר את זה מעין תלוי ולעשות פייד אאוט, אלא באמת להגיד אמירה, באנו, היינו, אמרנו, דיברנו עם מלא אנשים, נתנו במה להרבה אנשים, נתנו במה בעצם לתעשייה הזאת שמתפתחת, ועכשיו אנחנו במידה מסוימת את החלק שלנו עשינו, ואנחנו יכולים לחזור לעשות דברים אחרים ולהתפתח למקומות אחרים. אני עד היום, עכשיו בבוקר שלחתי לכם הודעה שמישהי כתבה לי שהיא שמעה את הפודקאסט שלנו, וכזה זה השראה בשבילה, ושזה מדהים אותי שאנשים מגיעים לפודקאסט.
כתבתי לך, כל יום אני מקבל כאלה, כל יום. בכלל זה הפך להיות ארגז כלים מדהים, ואני זוכר שאתם אמרתם לי את זה, ששאלתי אתכם למה אתם עושים את זה, וזה פשוט הגשים את עצמו. זה הפך להיות הרכז כלים, להפנות אנשים, תקשיב לפרק הזה, לפרק הזה.
זאת הייתה המטרה, זאת אומרת, דצמבר 15, אני מניח, או תחילת ינואר 16, ירד מזמין אותי לקיבוץ, אנחנו שותים קפה אצלו במטבח, בבית החמוד והמקסים שלו, והוא אמר, בסוף המטרה שלי, שכשבן אדם מתקשר לאכול לי את הראש, אני שולח אותו לאיזשהו פרק, אם הוא שורד את הפרק ויודע לחזור עם כמה תשובות אינטליגנטיות, אפשר להמשיך ולדבר איתו.
כן.
אבל איזשהו סנן, ובזה עמדנו לחלוטין. זאת אומרת, יש פרקים שאני שולח אנשים ואני אומר, הם קצת ישנים, אבל זה מספיק טוב, זה עושה את העבודה.
אז מה שקרה, זה שזה התפתח למקומות שמנהלי אחריות תאגידית, אנשים מהעולם הפיננסי, אנשים מתאגידים פונים אליי, והולכים ושומעים את הפרקים. זאת אומרת, זה לא רק נייר גז כלים ליזמים, או אלה עם הג'וק הזה, זה הפך להיות משהו שבעצם עוזר לכל התעשייה, להתחיל להבין את הקווי היסוד ואת מה קיים שם, ממש ככה.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי, יפי? אתה מזכיר לי, אחד המוטיבציה שלנו הייתה שהיו מתקשרים אלינו נשים ואומרים, אני רוצה לפתוח אתר אינטרנט למחירת מוצרים שעשו אנשים בגבולות. אז את זה, זה לא פתר.
לא, את זה אני עדיין... כי לא הקדשנו לזה פרק.
נכון.
אם היינו מביאים לפה את דורון המקסים, שהיום עובד אצלי באשדוד, ואני אוהב אותו אהבה גדולה, גדולה, דורון זקצר, אז הוא היה יושב פה ומסביר היטב למה זה רעיון רע מאוד. אולי נעשה פרק מילואים.
זה היה פרק אדיר.
להביא יחד איתו את יובל ארבל וג'קי מקייט פרייד, ש... שמעו ולמדו מהטעויות של אחרים, והיום כן מצליחים במרחבים האלה.
אבל החנות שלהם מאוד ממוקדת, זה לא פורטל, זה לא קניון.
הם רוצים לעשות קניון.
אני מודה שאני שומע את הדבר הזה, אתר אונליין למחירת מתנות חברתיות, הבטן שלי מתכוון.
וזה, וקרויות לאנשים מוגבלויות.
נכון, זה גם, זה שני...
את זה לא סגרנו את הפינה הזאת.
לגמרי, האמת שזה היה פרק מדהים לעשות כזה, להסביר מה הבעיה ברעיונות.
איפה בוא נמשיך להציף כאלה עוד שנייה, ירד מתחרט.
טוב, נראה לי נעבור לשאלה הבאה. לא הייתם מוכנים, אבל תנסו כזה לשלוף את התשובה. פרק אהוב עליכם.
ברור.
לא, אצלי זה קל.
באמת?
לא, אתם ברור, נו, אתם גם תנחשו.
רגע. יובל?
יובל היה כיף, ויוני היה מדהים. והיו אחלה פרקים, אבל אני מאוהב בעורך דין גל יפה. אין, האורים והתאומים.
אתה יודע שפגשתי את גליה ברומא, הייתי עם הבת שלי בוותיקן, פתאום התיישבתי שם מוכרת מולי, אני מסתכלת עליי, גליה.
זה כיף.
כאילו מסעדה לא קשורה ליד הוותיקה, זה היה מגניב לגמרי.
עכשיו, למה אני מאוד, חוץ מזה שאני מאוד אוהב ומעריך את גליה, היא הייתה כל כך מסודרת.
נכון.
וזה באמת פרק...
הוא הכי שימושי.
שימושי, מסודר, מובנה, הוא מאוד מאוד עוזר.
נכון.
הוא מאוד מאוד עוזר.
אבל אוקיי, מעולה. נימקת יפה.
אני הכי מצטיין בפודקאסט.
לגמרי, לא. שמתי לב שלמרות שלא באת מוכן, אתה מוכן.
אתה בטוח עברת על את השאלה מראש.
לא, אבל אני חייב להגיד לך מה החיסרון בפודקאסט, כי... יש כל מיני קורסים באקדמיה שהפרקים שלנו מופיעים בסילבוס. ואז מזמינים, יצא לדוקטור ענבל אבו, להזמין אותי כמה פעמים, ואז אני מגיע, ואז אני רואה את האכזבה של האנשים. אז זה ככה, זה אפי בעצם. יכול להיות שאני יותר מרשים ברדיו.
ממית בערכו, ממית.
או שאתה יותר פוטוגן.
לגמרי.
אצלי זה קצת יותר מאתגר, כי זה באמת כמו לשאול איזה מהילדים שלך אתה אוהב. אני שומע כל הזמן את הפרקים.
אני לא הדגשתי רגע את החוקים. החוקים זה שאתה חייב לבחור.
חייב לבחור. אז אצלי זה ברור, זה הפרק עם איה נבון על מדידה חברתית.
וואו. האמת שאתם מפתיעים אותי, כי הלכתם לא לסיפורים של היזמים, אלא הלכתם דווקא לשיטות, נקרא לזה, או משהו כזה.
במקום השני זה הפרק של גליה. אז אני נותן לאפי את הכבוד, והפרק עם איה נבון, כי מעבר לתוכן הסופר מקצועי, היה שם משהו בפשן שנוצר בדיון, בהתנגדות של אפי, היה שם משהו שהוא גם מעניין לשמוע. כאילו, האמוציות עבורי מעבר לאוזניות.
שתי נשים מצוינות. שתי נשים
איזה כיף זה, שזה שתי נשים מצוינות.
לגמרי. ואצלך, כלב טוב.
נכון. יפה.
שלוש נשים מצוינות.
אבל אני רוצה להסביר למה. כי אני חושב שמה שקרה בפרק של עדי, זה קלאסיקה של ניהול מוצר. וזה, כאילו אתה שומע את עדי, ואתה צריך לשמוע את הפרק הזה בפקולטה למינהל עסקים.
בוא נדייק שיש שם שני פרקים, הלפני ואחרי.
הראשון.
השני היה כמו יותר מפוזר.
הראשון היה פלופ מעניין כזה, אבל הראשון, מבחינת התוכן שלו, אני חושב שיש שם ערך מטורף. ומי שמקשיב לעדי ולומד מהניסיון שלו ומה שהיא עושה, זה פשוט מדהים, הם עדיין משגשגים ופורחים.
כן, הצלחה שם מדהימה.
מטורף, אנחנו...
אני ברמה האישית, אני המנהל מוצר הכי גרוע שאתה יכול לדמיין, כי בשבילי אני אומר, מה הבעיה? לוקחים את הכלב, מוציאים אותו, מחזירים, כאילו... והיא ממש הסבירה לך איך הפעולה הכי פשוטה, צריך לדעת לפרק אותה ולהבין אותה וללמוד אותה. לי זה היה בית ספר הדבר הזה, ממש.
ממש, גם לי שאני עוד ראיתי תהליך יחסית מקרוב, וכאילו כשישבתי בפרק הייתי בהלם, ועכשיו הם עובדים על תוכנה, שבעצם תוכנת ניהול, שני צדדים, צד לקוח וצד משתמך, כשבעצם הרעיון זה לייצא את התוכנה הזאת אחרי זה לחול, mm-hmm. יש לנו כבר ארגונים שמתעניינים במקומות אחרים בעולם, ובעצם אנחנו די רודפים אחרי השוק, כאילו לא מספיקים לספק את הביקוש. ממש, ממש, אז זה מדהים. יפה, אז מסרנו דש גם לעדי. נושא מעניין, שאלה הבאה, נושא מעניין שעלה באחד הפרקים, נושא מעניין שכזה שלמדתם ממנו, פרק שכזה, היה לכם איזה טייק מעניין ממנו. עוד חוק, אסור לחזור על פרק, נגיד, אתם לא יכולים לחזור לפרק ההוא ולהגיד, הוא גם היה מעניין ולקחתי ממנו משהו. צריך לקחת, זה אני, וואו, אתם ממש מאורהרים. איפי פה עובר לפרקים.
אני עובר על הפרקים, אני מנסה...
בשביל להיזכר...
זה עדיין אותם חוקים קשוחים שאני חייב לבחור?
כן, כן. תבחר אחד ונעשה כזה אולי משנה. אבל לא, נושא אחד שכזה שעיף אותך.
אני הפרק עם מאיה מיאל, ובעיקר על החדשנות, על הכלים של חדשנות, וזה התחבר לי גם בתקופה מסוימת שהבנתי שברגע שאתה מנטרל כל מיני פרדיגמות או דפוסי חשיבה, השמיים הם הגבול, והכלים של חדשנות שמשרתים אותי כבר כמה שנים, הם באמת עוזרים לדבר הזה, זה לא איזה קטע כאילו, אוי מגניב, אני חדשני, זה ממש כלים שעוזרים לך רגע, תתנתק ממה שאתה מכיר, יש פה שיטה, יש פה מתודולוגיה, תעבוד איתה, תגיע למקומות אחרים, והפרק עם מאי עזר לי מאוד לדמיין את זה, לתרגל את זה. לקחתי משם המון.
יפה.
אני בבעיה, כי אני הולך לתת תשובה מאוד מדויקת, אבל אז אני אומר לעצמי, אז כאילו מה, אנחנו שלושה גברים שרק עפים על נשים כל הזמן, או שאנחנו לא מסוגלים לפרגן לגברים אחרים, כאילו אני לא יודע, כי אני הולך על זה ועל יעל, ומה שהעיף אותי שמה, זה שכאילו החברה האלה עשו איזשהו מהלך, שהוא מגזר שלישי, הוא קהילה, הוא חבר'ה, הוא עסק חברתי, מין ערבוב כזה, שהוא לא תמים, הוא מאוד מאוד מודע, והערבוב הזה יוצר אחד ועוד אחד ועוד אחד, שווה שבע, שווה 17, שווה... וזה היה מהמם בעיניי, כי לפני זה אמרתי, לא, 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 אתם עכשיו במותה, לא, אתם מתנדבים, אתם קהילה, מה אתם? כאילו, היה מאוד חשוב לי התבניות האלה, בשביל לסדר לעצמי את זה בראש. ויעל ככה שיטה על הדבר הזה, בצורה מאוד מאוד נינוחה, והראתה שזה יכול לעבוד גם וגם וגם הזה, וזה גם כלכלי, וזה גם חברתי, וזה גם חבר'ה, וזה גם עסקי, וזה גם עם אימפקט, וזה היה מקסים בעיניי. זה מאוד בלבל אותי, וזה עדיין כאילו מהדהד לי בראש.
מדהים. כן, אני חושב שלאורך כל הפרקים, אתה היית מאוד, חיפשת מאוד את התבניות.
תבניות, כן, כן.
וכזה לעשות סדר ולסדר, ובאמת יעל... ובכלל זה
האישה החמישית פה שמשאירה אותנו.
אז אני אלך כמובן לאישה השישית. לא, אין מה לעשות, זה פשוט ככה זה. מי שהעיפה אותי זה שלומית, מזאת, שזה מיזם של זה, או היה מיזם של זה, תכף נספר אולי את ההתפתחות של זה, אבל בגדול, מה שהעיף אותי אצל שלומית זה המיקוד. וואו, זה היה פשוט מדהים. והמיקוד והתוצאות שלו, זאת אומרת, היא פשוט סיפרה סיפור, על מה שהיא עשתה, היא לקחה עסק לסובלימציה שיכול לתת שירות למיליון עסקים, למיליון סגמנטים, עם מיליון מוצרים, והיא מקדה את עצמה לתיקים, לכנסים, וזה פשוט עבד מדהים. היא כמובן, היא טיפ-טיפה התרחבה משם, אבל בסופו של דבר, האומץ הניהולי הזה, להגיד, אני מוותרת על 90% מהאפשרויות, ואני מתמקדת רק ב-10%, אבל אני יודעת ש-10% האלו, או נגיד, עושה את זה פרטו, נעשה 80-20, מתמקד ב-20%, ובעצם צומחת מזה, ו... צריך הרבה אומץ בשביל דבר כזה.
שזאת החלטה עסקית מאוד מאוד מדויקת, ולוותר על המון אגו מצד אחד, ולבוא ולהגיד, זה הדבר הנכון להיות.
והיא באה מתוך הבנה, כאילו היא ניתחה את הדברים, זה לא שהיא אמרה כזה, רגע, לאן הרוח נושבת, יאללה, בוא נלך לתיקים. לא, היא ישבה והסתכלה על איזה מוצרים שלהם הכי רווחיים, ואיזה מוצרים שהכי ביקוש.
אם אני מסתכל רגע על הנרטיב של הבחירות שלנו, מה שמהדהד לי זה המקצועיות. ואני ממש שמח על זה, כי לכל אורך הדרך אנחנו, במיוחד אפי, מנטרלים את הרומנטיקה של עסקים חברתיים או המודלים האלה, של המקום הזה שאני איש חזון ואני פועל מתוך דברים חברתיים, והשתדלנו לקחת את זה למקום של בלי מקצועיות ובלי הביזנס סייד, כאילו אין באמת זכות קיום. והדוגמאות האלו זה באמת דוגמאות של נשים ש... שהיה להם את החוזק המקצועי, העסקי הזה. גם גליה וגם איה, שזה לא עסקי, אבל ברמת המקצועיות של המדידה, של הרגולציה, של ההיכרות, זה שם, זה רמת מקצועיות מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שזה הסוד להצלחה בסופו של דבר.
אני רוצה להזכיר לאירד, הרבה הרבה לפני הפודקאסט, יואל, השותף הכי מדהים שהיה לי אי פעם, ואני הלכנו לאופר ולעירד להתייעץ איזה עסק כדאי לנו להקים, לאור העובדה שאנחנו מציעים למשרד הרווחה מגוון גדול מאוד של שירותים, ואנחנו צריכים עסק אחד. ואופר, שאני בטוח עוד דקה נגיע גם אליו, ומן הסתם לפרק היוצא מן הכלל שהיה, בא ואמר, אנחנו בשקולו טוב, יש לנו באמת עשרות מותגים וזה, היום הייתי מתמקד בדבר אחד. והמשפט הזה הציל אותנו, כי היינו יכולים ללכת לתחום הקונדיטוריה ולתחום המסגרות ולתחום ולתחום המוסכים. הרי בשירות לשיקום נוער, משרד הרווחה, יש לנו מלא מלא תחומים. ואז אמרנו, לא, אנחנו הולכים רק על הנגריות, והיה לזה כל מיני, היה רציונל שלם מאחורי זה, גם של רגולציה וגם של חומרים וגם של יכולות וכו' וכו'. ויותר מזה, אפרופו שלומית, לקח ליואל ולי שנתיים להבין שאנחנו לא במתנות, אנחנו בקופסאות ובארגזים, שזה גדול. אולי הדבר הכי משעמם, אבל אנחנו צריכים להיות שם, ולהיות הכי טובים בקופסאות והכי טובים בארגזים, שיש לזה מיליון חסרונות, אבל זה הדבר הנכון, ואנחנו מבטרים על המון המון מוצרים. כל היום יש לנו הצעות, תעשו כזה ותעשו כזה, ואנחנו, לא, זה העולם שלנו, קופסאות וארגזים.
זה יופי במיקוד, זה לא לוותר, זה להבין איפה ההזדמנות שלך בדיוק. באמת.
אני לא זוכר את הפגישה,
זה מדהים, אני קצת מאוהב במיקוד, נראה לי זה קשור לזה, ואני כל כך קשה לי עם זה, אני כל כך עובד על זה מאוד קשה.
אתם אבל בשקולו טוב, קשה להגיד מיקוד, המיקוד שלכם, אתם מתפרסים על המון המון תחומים, גם על שירותים.
הייתה לנו את השיחה הזאת בפודקאסט, אנחנו מאוד 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 ממוקדים בשירות של שילוב אנשים בשוק העבודה.
בוואי שלכם.
ובשילוב של אנשים בתחום החברתי. מאוד ממוקדים בזה.
תשובה לא טובה.
למה?
כי אני אגיד שאני מאוד מאוד ממוקד בנוער בסיכון ובהכנתם לעולם התעסוקה, אבל אני לא יכול להבין גם בבתי קפה, שסיפרתי לכם בדרך שעכשיו הייתי בפגישה שלשום בבית קפה שהקמנו לפני 10 שנים, וגם בשירותים, וגם בקוסמטיקה, וגם בגינון, וגם אי אפשר להבין בהכל.
אבל אצלהם יש איזה צ'מפיון כזה, זה יזם פנים ארגוני שמוביל, הוא מתמקד.
כן, בסדר, אני מבין. טוב, תראה, גם אנחנו מדברים על סדרי גודל אחרים לחלוטין. פה נכון. מדברים על אלפי מתמודדים. אי אפשר להסיק אלפי מתמודדים בשוקולד.
זה חלק מהתפיסת ההפעלה שלנו. נכון, זה גם חלק נכון. מהתפיסת ההפעלה שלנו, של לתת את המגוון לאנשים. בסוף בן אדם שמקבל שירות שיקום שהוא עם כלבים או עם ספרים או מחירה בקניון, אז זה בן אדם שונה שיש לו צרכים שונים, ואנחנו צריכים בעצם לתת לו אפשרויות. זה בדיוק כמו שלא... כולנו נעבוד באותה עבודה. ברור, כל אחד עובד בדברים ברור. אחרים, אז אוקיי. זה בדיוק ככה. אבל קטעת לי את חוטו מחשבה, אבל כאילו רציתי להגיד משהו אחר על העניין הזה של הזה, אבל אני זוכר את הפגישה.
אמרת שמאתגר לך עם מיקוד.
נכון. מאתגר לי מאוד עם מיקוד, תודה. ולכן אני אעשה עכשיו הפסקה. אני מרגיש שקצת נהיינו כבדים, אז בוא נשים רגע מוזיקה, נעיר את עצמנו.
יאללה.
שמנו? יש עכשיו מוזיקה, אופה. Illusion, world confusion, bubbling in a frustration, killer to what innocent million civilian, walk one of the pavilion. Anywhere, say the tag on red, 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 red. יש פה איזה מגמה לכיוון הרגש.
כן, איך זה הגיע?
איך זה קרה? אולי מרסיה?
לא,
זה לא קשור למרסיה.
זה שירים מבית אימא.
מי האורך שהכי אהבת בכל הפרקים?
לא, לא.
איזה אולפן אחרי? לא, אבל אולפן אנחנו יכולים לשאול. גם בהרצליה וגם בכוכב השמיני בהרצליה וגם בקיבוץ, בניר אליהו.
הקיבוץ לא חסר לי, בוא נגיד את זה ככה.
תשמע, פה זה פרסט קלאס, וזה קטע, כי יש עכשיו אקספלוז'ן של פודקאסטים, ואני קורא כל מיני בלוגים כאלה של איך להקים את הפודקאסט בבית וכאלה, ולי הכי קל לבוא ולהגיד, מה? שים את הפייצ'ק.
שים בווייז, הכוכב השמיני.
יש לך פה VIP, יש לך את האורך המדהים הזה, כאילו, מה צריך עכשיו להזמין מאמזון ורמקולים?
זה שטויות, אני...
כן, הגיע?
אבל לא שומעים אותך, מרסיאל, הוא אומר שהגיע לקוח, כי לא שומעים את מרסיאל, אבל אני, אם אנשים מתקשרים אליי לשאול כזה איך לעשות פודקאסט, זה ההצעה הראשונה, כאילו היחידה שאני אתן, הסאונד, זה הדבר הכי חשוב בפודקאסט, כאילו זה, כאילו אתה, אנשים לא יקשיב, אני יצא לי לנטוש פודקאסטים, אתה באמצע פרק ראשון, בגלל שאתה פשוט לא מצליח לשמוע, וכאילו זה סופר חשוב לפני התוכן, כאילו זה, אין לך סיכוי להצליח אם אתה...
ומצד שני, אנחנו לא לקחנו את זה עד הסוף, זאת אומרת, ראיתי עריכות ומוזיקה וג'ינגלים ופינות, ואנשים שלקחו את זה כמה וכמה רמות קדימה.
אנחנו לקחנו את המקצוען מספר אחד בארץ, כל השאר זה שטויות.
ממש.
זה סתם גימיקים, עזוב, זה לחסות לחוסר מקצועיות.
וואה, סאונד כל כך נכון, וזה באמת מתחבר למרסיאל, לקבל את הפרק ארוך, חמה, תנור, שהוא בסאונד מדהים, והטיימינג והכל.
וגם מקשיב לתוכן, ואכפת לו מהתוכן, והוא בודק את הזה, אבל כן, הוא נבוך פה, תכף הוא הולך. טוב, אז יאללה, בואו נעבור לשאלה הבאה, עלינו קצת אנרגיות. בגלל שאני קובע את החוקים, אז אני יכול לקבוע שלשאלה הבאה אפשר לתת שתי תשובות.
וואה.
כי שאלה מעניינת כזאת, וגם כי אני לא יכול להתאפק ולספר שאלה. הקיצר הזה, משהו מעניין שקרה לכם בעקבות הפודקאסט. כאילו מה...
קל! יאללה, הכי קל.
לך על זה.
טוב, במילה או בשתי מילים?
נעשה סיבוב כאילו של תשובה.
במילה יפית, בשתי מילים יפית אפרת. וואלה. זאת אומרת, מאזינה של הפודקאסט, שהזדהתה כמעריצה, אבל לא קניתי את זה אפילו לשנייה, והתראינה לעבודה שלנו, ועושה את אחד הדברים המדהימים ביותר בשדה החברתי מבחינתי, את האולם אירועים בשכונת התקווה של מפתן אלון, וכבר יצא לי 3 פעמים להגיד מול אנשים זרים, שהבחורה הזאת, כל מה שאני חושב שאני ידעתי, גילתה לי שאני לא מבין כלום, והיא אין, היא מהממת מדהימה, ויש לי עוד דשה איתה היום.
תן עוד כמה מילים על האולם אירועים הזה.
המודל היה שיש לה משהו כמו חצי שנה לעשות איזשהו מחקר שוק, ולהגיד איזה עסק כדאי להקים באותו מפתן, לאור התנאים הסביבתיים, לאור מה שהילדים רוצים, לאור הזדמנויות עסקיות וכו' וכו', ועשתה את המסע הזה בצורה מאוד מאוד רצינית, ובסוף הגענו לשתי חלופות, והיא בחרה את הקשה יותר, והיא אמרה, אני הולכת להקים אולם אירועים. עכשיו, להקים אולם אירועים מבחינת רישוי, מבחינת כסף, מבחינת משרד הבריאות, מבחינת מה שאנחנו מקדשים כיציבות תעסוקתית לבני הנוער, זאת אומרת, לייצר להם מצב שהם כל הזמן יעבדו, מבחינת השוק של תל אביב, מבחינת המיתוג של שכונת התקווה כמקום שמסוגל, כאילו זה הכי, 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 הכי קשה שיכול להיות, שלא לדבר שיצא למהלך הזה עם תקציב של 0 שקלים, וכרגע העלויות של האולפן הם באזור ה-600-700, שהיא גייסה את הכל לבד.
מדהים, אולם.
700 אלף שקל, אולם, מה זה אולם? אולם זה חדר.
לא, אמרת אולפן.
חדר, אולם, סליחה. זה חדר, זה חדר שפשוט צריך לעבור את כל...
את מי הוא משרת? כאילו שאנשים...
בני הנוער של המפתן, שאחרי זה ממשיכים למיתר, שזה סוג של מועדון, ממש למדו קורס בישול אצל קטרינג גילגול, אחד הקטרינג המוצלחים בתל אביב מבחינתי, והם מוציאים מנות גורמה של הגורמה, בארוחות שמוזמנות מראש, אנחנו מדברים על סטנדרט של 300-350 שקל למנה, והילדים,
מדהים.
באירועים האלה אני נמצא במטבח, אני מסתכל על הילדים, הילדים מוציאים את האוכל, הם לא קונים כלום. עד עכשיו היו 3-4 אירועים, כי זה נפתח ממש עכשיו, אז היה פעם את חברת דלי אמסי שהייתה מוכנה להיות הראשונה שמגיעה לאירוע, והייתה שם ארוחה מטורפת. הבאנו פעם אחת את הוועד מנהל של ציונות 2000, רק בשביל להניע ולראות אם שהעסק עובד. היו בינתיים אירועים של קורסים של בישול, סדנאות בישול לקהל הרחב. באזור ה-50, 60, כל מספר בין 25 ל-50, 60 מדהים. הוא בסדר, כשבקיץ אפשר לרדת לגינה, ואז זה אירועים של מאות אנשים. גינה מהממת.
עופר?
אני קיבלתי פנייה מדרום אפריקה, ממישהי שהפודקאסט הגיע אליה, ויצרנו פינג פונג של התייעצויות לעזור לך לפתח תוכנית שיושבת על מודל ערך משותף, וזה פשוט לי זה מחיש כמה אנחנו באמת חיים בכפר גלובלי, וכמה הזדמנויות קיימות שם, ולא צריך להגיע פיזית לדרום אפריקה, למרות שגם טיסו אותי לאוגנדה לפרויקט, אבל אני לא צריך להגיע פיזית לדרום אפריקה כדי שיהיה לקוח מחול. והבוקר טוב של המייל שהיא כתבה זה, היי עופר, הקשבתי לפרקים שלכם בפודקאסט, יש לי כמה שאלות, מתי אפשר לדבר?
מדהים. אני חברים, זה משהו מעניין שקרה לי. גם איתך, רפי, כזה, נראה לי זה הידק את החברות, וגם איתך עופר, כזה זמן ביחד, וחוויה משותפת, וגם עם אנשים שהתראינו פה, עם יובל סמט, ש...
איש מצוין.
מדהים, כן. וכזה בזכות הפודקאסט יצא לי להכיר אותו, כזה שמע את הפודקאסט, יצר קשר, נוצרה חברות, וזה מדהים, ואני גם לומד ממנו הרבה, אבל גם ברמה של חברות.
אתה כמו ביבי, אתה נתת לו פרק בתמורה לחברות.
חד משמעית.
אז זה שוחד או לא שוחד?
לדעתי הפרק הזה הוא אחראי לפחות ל10% מהאזנות שלנו, ויובל לדעתי אחוז לא פחות.
לגמרי.
אז זה לגמרי משהו שיצא לי כזה מעניין שקרה בעקבות הפודקאסט, נוצרו קשרים משמעותיים עם אנשים משמעותיים, וזה אני מאוד שמח על זה.
אני רוצה להגיד, אני מודע לזה, זאת אומרת, יש לי ממש תעודה מהרופא לעניין הזה שאין לי אגו. אין לי אגו, ממש, אין לי אגו. זה השלב שאתם אומרים לצחוק.
לא, אני רגע בהלם.
והחוויה הכי טובה שלי הייתה לוותר על האין לי אגו בחיזורים שלי אחרי מעוז זינון. מעוז זינון, די, כמה חיזרתי אחרי האיש הזה.
גדול.
וזה היה שווה כל רגע, כי זה היה פרק מקסים על הסיפור של התיירות, ותמשיכו לעקוב אחרי מעוז זינון, ועל זה, על איכשהו שוטל לשר חיים כץ, ישראל כץ, סליחה, את ה... דם עם קשית על מה שהוא עושה ברכבת. זה איש חברתי אמיתי.
מאז הפרק שלו, כל פעם פונים אליי, אם אפשר לחבר, ואני מחבר, והוא עונה, והוא מגיב, והוא מבקש רק במייל, אבל הבן אדם, יש לו את הזמן ואת הקשב.
אין לו זמן, איזה זמן? הוא במלחמות עם ישראל כץ, אחרי זה הוא מנהל את הזה, בין לבין הוא רץ לרשות במועצה המקומית שלו, אני לא יודע אם הוא נכנס או לא נכנס. פשוט מדהים האיש הזה, אין, איש מצוין.
לא, בכלל זה משהו שהכרנו כאילו אנשים מעוררי השראה בפודקאסט הזה, זה מטורף.
יוני מקיימה, איזה פרק עם יוני, גם מדהים.
עופר, מה עוד משהו מעניין שקרה לך בעקבות הפודקאסט?
הבועה שלי התחזקה. זה אחד הדברים הכי כיפים. יש מנטרה כזו במקום של התפתחות אישית, שתקיף את עצמך באנשים שרואים את העולם דרך כמו שאתה רוצה לראות. וכל הזמן אומרים, בועה וזה, וחדשנות חברתית, ויזמות עסקית חברתית, ואז אני פתאום מרים את הראש, ואני קולט שכל החיים שלי זה סביב רק אנשים כאלו, וואלה, טוב לי. והפודקאסט הראה לי כמה אנחנו לא לבד, והוא נותן המון המון תקווה, המון אופטימיות, וזו הסיבה שגם אני מאוד נהנה לחזור לשמוע את כל הפרקים, ולראות לאן אנשים צמחו והתפתחו, כי הם הרבה, יש הרבה כאלו.
כן. אתה האמת שמרים לי להנחתה, כי בשבילי משהו מעניין שקרה בעקבות הפודקאסט, זה בעצם, זה קרה פעמיים. בעצם אנחנו בשקולו טוב, הפכנו להיות שותפים של שניים מהמרואיינים הכי מוצלחים שלנו.
זאת,
שבעצם שלומית הצטרפה לשקולו טוב, ועשינו בעצם איזשהו מיזוג או רכישה חברתית, שבעצם בשיתוף פעולה עם זה, המיקוד שלהם והצורך שלנו התחברו, ובעצם זאת הפך להיות מיזם של שקולו טוב. ואני עוד זוכר בפרק כששלומית עוד הייתה, אמרתי לה, יו, אני מת לעבוד איתך יום אחד, אחרי שסיימנו את הפרק, אז זה קורה, והיום איתנו, וזה כיף אדיר.
זה מרגש ברמה מטורפת, כי בתחילת דרכי באסקו, שלומית ישבה אצלנו, זה נקרא אז קורס מבוא לחשיבה עסקית חברתית, והיא הייתה בקורס הזה כדי לבוא ולשמוע מה זה החיה הזו, ולשמוע אותך עכשיו אומר שעשיתם לה אקזיט, וואו.
וגם סומסום, החיבור עם סומסום אפי, שאתה אדריכל הניצחון פה בסיפור הזה, אחרי עבודה מאוד קשה שלך, הצלחנו להתחבר גם עם סומסום בשקולות טוב, וזה נראה, קודם כל זה נראה עכשיו טוב, שזה כבר אנחנו רואים כזה שדברים, שהחיבור הוא טוב, והסומסום הוא גם הפך להיות חלק, גם איזשהו מיזוג או רכישה
עסק חברתי. של 1,200,000 שקל בכריכים, זה לא צחוק. מדהים. זה חייב להיות שם משהו אמיתי, זה לא...
והצוות שם הוא מדהים, וכאילו זה ממש חיבור טוב, וגם חיבור עם בעצם עם הממשלה, עם השירות של שיקום נוער, שהם צוות מדהים, שהם מלא חזון ועשייה לתחום הזה. אז זה, אני לא יודע איך ואם זה היה קורה, אם לא הפודקאסט הזה, וזה
לא, זה לא היה קורה, אין סיכוי שזה היה קורה.
אין סיכוי שזה היה קורה, אבל זה מוביל אותי לעוד כזה משהו שאתה אמרת לי, זה כבר לא בשאלות, לא יודע, זה מחשבה, אבל שבעצם היינו עכשיו בכנס לא מזמן של שיקום נוער, ואמרת לי, תקשיב, אני סוף סוף יודע, אני רואה אימפקט, אני רואה איך אימפקט נראה. כן, אז תספר על זה איזה מילה.
תראו, אנחנו עובדים עם השירות לשיקום נוער משנת 2013, ויש שם איזה 40-60 מסגרות, משהו כזה, זה גדל, קטן, בוא נגיד 40 מסגרות, והם מאוד מאוד האמינו בסיפור של תעסוקה ומיזמים עסקיים, ונתנו לנו את ההובלה. עכשיו, ההובלה הייתה בקטן, פה 2 מסגרות, 4 מסגרות, 6 מסגרות, 10 מסגרות, ואז על ה-10 הדביקו לנו עוד 6, ואנחנו הסכמנו, וזה ככה עם השנים הולך וקורה. ואז יש כנס בשפעים, מה זה, 500 איש, כל העובדים של שיקום נוער, ומדברים תעסוקה, ומראים נתונים, ומדבר מנכ״ל משרד הרווחה, ומדבר את מנהלת השירות, ואתה רואה שזה הדבר מדובר, הדבר קיים, הדבר מתרחש, ופתאום אתה שומע על דברים שקורים שאין לך שום נגיעה אליהם, ומעולם לא היית, ופתאום קם עוד עסק ועוד זה, ואתה אומר, וואלה, זה קורה, זה הסקיילינג קורה, בלי שנהיה מעורבים, והצלחנו לגרום לדבר הזה גם לקרות, וגם הצלחנו להיות, שהוא ישכפל את עצמו. ואני רוצה להגיד שאני חושב שהסיבה המרכזית להצלחה שלנו, וזה המסר, שלא היינו רק מטיפים. כאילו העובדה שהקמנו את העסק שלנו, המטופש הזה עם הקופסאות והארגזים, ומצד אחד חיינו ביום יום את הקופסאות, ואני פה נמצא עכשיו עם 450 מדעניות בתוך האוטו שלי, היא זאת שגרמה לאנשים ללכת אחרינו, כי הם הבינו שאנחנו walk the talk.
כן.
ואנחנו לא איזה מטיפנים. וזה עשה את ההבדל, כי כשמישהו אמר לי, זה בלתי אפשרי, אמרתי לו, מה בלתי אפשרי? תסתכל על האוטו שלי, תראה שזה אפשרי, ברגע זה ממש, הנה, עכשיו זה קורה.
חושב שזה מחנה משותף בעצם לשלושתנו, ובעיקר גם למי שהיה בפודקאסט, שבאנו לדבר על דברים שאנחנו עושים ביום-יום. זאת אומרת, האתגרים והמצוקות וההצלחות, זה דברים שאנחנו באמת חווים, ולא באים מהצד ומדברים על אנחנו לא נרדמים בלילה בגלל העסקים החברתיים שלנו, אז, ומרגישים את זה. אני חייב לומר שאני נדאב שאיפי מדבר על אימפקט, והוא רגוע, אבל מדידה זה שינוי.
לא, יש פה משהו מנומנם היום. נכון, יש פה משהו
היום. אני מדבר על אימפקט, אבל לא מדבר עליו, לא במספרים ולא באחוזים ולא בסטיות תקן. אני מדבר על הרוח שהייתה בתוך האולם, שזה משהו שקצת קשה לדבר.
לא מדברים על התוכן שלך, מדברים על איך שאתה מדבר בכלל, בת המאוהר ומנומנם היום בבוקר.
הוא מתרגש.
כן, יש איזה קושי רגשי פה, אנחנו יכולים לפתוח את זה פה. זו השאלה הבאה, דרך אגב.
כל כולי בפרויקט הוא בשבט עם ה-15,000 מוצרים שאנחנו צריכים לספק. זה כרגע הדבר שהכי מטריד לי את הראש.
טוב, אתם רוצים עוד שאלה אחת?
יאללה, נו.
כן, זה כיף.
שאלה על העתיד. העתיד גם ברמה שלכם, וזה גם ברמה שלנו, איך אנחנו מסתכלים על זה, וגם ברמה של התחום הזה. כי יצאנו לדרך, כשאנחנו יצאנו לדרך לפני איזה 3 שנים, אז זה היה תחום בחיתוליו, כזה היו הרבה ניצנים, קרו הרבה דברים ב3 שנים האלו. אני יודע, חלק, כמו שאמרתי, חלק מהחבר'ה שראיינו נסגרו, חלק דווקא מצליחים, או לא דווקא מצליחים, בעיניי סגירה זה גם הצלחה, כי זה ניסיון וזה הגעה לתשובה. ואתה מבין משהו, ואתה ממשיך הלאה. השאלה מה לדעתכם יהיה, מה תהיה המגמה? זאת אומרת, אם אני שם את הפילנטרופיה הייתה מגמה אחת, אחרי זה עסקים שתורמים לקהילה זה מגמה אחרת, איזה מגמה אתם חושבים שהיא תוביל בעצם, או תהיה המשמעותית ביותר בתחום של האימפקט? זאת אומרת, שבעצם איזה שיטה כלכלית נקרא לזה, כי בעצם אנחנו מדברים על שיטות כלכליות, איזה שיטה כלכלית היא זאת שבעצם תהיה הכי אפקטיבית, ואני לא מדבר על, על דברים קטנים, זאת אומרת, על, ניצ... על, על איזשהו מיזמים פה ושם, אני מדבר על game changer, אני מדבר על, כן. בעצם על שיטה שהיא משנה לגמרי את תפיסת הכלכלה מהיסוד שלה, ותפיסת האימפקט מהיסוד שלה, ויכול להיות שאין, יכול להיות שעולם ימשיך כמנהגו, זה גם אפשרות, אבל מה אתם חושבים?
תראה, אני עדיין חושב שזה יהיה תוך כמה שנים לא פוליטיקלי קורקט לרכוש מוצרים שאין מאחוריהם שום אמירה חברתית. זאת אומרת, כשאתמול ניהלתי על זה שיחה מאוד מאוד ארוכה, כשבאים עכשיו, באים חשבון עם חברות התרופות שממקסמות את הרווח שלהם מול אנשים שהולכים למות, ואתה אומר, וואלה, הם לא אשמות, הם משחקות המשחק. זה המשחק. המשקיעים שלהם דורשים את זה מהם, העובדים שלהם, המנכ״ל שלהם, כאילו כל השרשרת. ואתה מבין שזה מתחיל, זה הגיע לנקודה של מיוס, והציבור לא מוכן. ואז הציבור יחזור וישאל את עצמו איפה האחריות שלו בתוך הדבר. כי לחלק ציונים לחברות התרופות, זה חוכמה מאוד מאוד קטנה. אבל איפה הוא כמשקיע שהכסף שלו של הקרנות השתלמות נמצא שם? ואיפה הוא כזה שהולך ורוכש את התרופות, את האקמול, ולא את התרופה נגד סרטן שעולה 100,000 שקל, ואז אנחנו בוחרים. כאילו, כל הדבר הזה. עכשיו, כמו, אני מזכיר את הדוגמה הזאת, כמו הכוסות קלקר. כוס קלקר לקפה, וואלה, היא יותר כיפית. היא שומרת יותר על החום, היא יותר זולה, ועדיין אנחנו כבר לא רואים את הכוסות קלקר האלה. ואני חושב שלאט לאט חלק מהמוצרים האלה ייעלמו מהעולם, ויהיו יותר ויותר דברים עם נגיעה חברתית. לא יודע אם זה יהיה עסקים חברתיים במובן שאתה, ששלושתנו מדברים עליהם, ולקחנו את זה לקצה. אבל יש שם עוד ועוד אלמנטים חברתיים, כי בסוף חברת השפע הזאת לא באמת צריכה את כל המוצרים האלה, ואת כל כמות השירותים האינסופית הזאת. וזה יקרה, זה שאלה של זמן. עכשיו, מצד שני, אני קצת מודאג, כי לנו... במיוחד לנו בציונות 2000, הייתה את הזכות להיות ברומנטיקה של ההתחלה, של המיזמים הפצפונים והקטנים האלה, ואז ניתה הקפיצה הגדולה לכיוון האגחים וה-IVN ודואליס. עכשיו, את כל הרומנטיקה, אנחנו קצת יצאנו מהעניין, והיום מי שנכנס זה באמת כל אותם, איך אתם קוראים לזה? המנבטות כל האקסלרטורים והתוכניות שאופר היום עושה עם האקדמיה וכו' וכו'. הרומנטיקה כאילו יכולה להמשיך, אבל יש איזשהו בור בין הרומנטיקה לבין ה-IVN דואליס אגחים, שהיום אני לא מזהה אף שחקן שם באמצע. אולי קרן מהלך טיפה, אולי טיפה מזרחי תפחות עם ה-IVN, אבל זה לא מספיק, זה שם חלל גדול מדי. וזה גם הקריאה שלי לפילנטרופים אחרים, בואו, צריך למצוא שם את האמצע הזה במונחים של כסף, זה עסקים שעושים יותר מ-100,000 שקל בשנה, אבל פחות ממיליון שקל בשנה. ושם יש חלל מאוד מאוד גדול שהוא כרגע לא מטופל.
אני אציג לך תמונה נגדית לחלוטין, והבור הזה שבאמת נפער ככה בשנתיים האחרונות, הולך ומתמלא. ציינת את קרן מהלך, מזרחי תפחות, הגנרטור שלנו, שהוא נמצא בדיוק במקומות האלו, של להעלות את הסקל, להתחיל לייצר מיזמים של מחזורים של קרוב למיליון בשנה, אם זה בבעלות עמותות, אם זה מיזמים פרטיים.
לא משנה, זה ממש לא משנה.
ואני אקח רגע צעד אחורה, אני אופטימי חסר תקנה, ויחד עם זאת אני אוהב לעשות לעצמי ריאליטי צ'ק, ואני מאוד מסכים איתכם, כשיצאנו לדרך, אתם עוד לפניי, אני במרחב הזה מ-2010, היו את החלוצים, והיו את העסקים הקטנים, ופתאום היה את הבום של כל האקסלרטורים וההאבים, ולא היו מיזמים, ועכשיו פתאום אני חווה מגמה סופר מעוררת השראה, של יזמות ריאלית, אני קורא לזה, של דברים, אם זה בטכנולוגיה, אם זה בדברים קהילתיים, שבאים לא בצורה של אני הולך להציל את העולם, אלא אני הולך לייצר משהו שהוא מגשים מטרות חברתיות שחשובות לי, אני הולך לבנות את זה מקצועי ברמה העסקית, כדי שזה יחזיק. ואני חייב לומר לכם, היום, בטח ובטח ב-2018-2019, הרבה יותר קל לגייס את התמיכות, לגייס את השיתופי פעולה, דיברת על הקרנות, מעבר לזה שיש קרנות שהקימו כבר מחלקות להשקעות חברתיות, כמו רשי ורוטשילד וגנדיר עכשיו, פשוט הרבה יותר קל לרתום משאבים וכסף או שווה ערך כסף לטובת מודלים כאלה, ואני חושב שעוד כמה שנים, מושגים שהיום אנחנו מדברים איתם, הם ייעלמו. עסקים חברתיים, אימפקט, אף אחד לא ידבר את זה בכלל. תהיה תפיסה שאומרת, אני הולך להקים עסק, אני צריך לקחת בחשבון איזה הזדמנויות והשפעה חברתית יש לי ואיזה השפעה סביבתית. ונגעת במילה של הכוסות, ואני אתן לך דוגמה ללמה אני אופטימי. בחצי שנה האחרונה עבדתי עם עמותת Make a Wish על מיזם, שהמטרה שלו הייתה לפנות לתאגידים ולהחליף את הכוסות החד פעמיות בכוסות מתקלות. Mm-hmm. עכשיו, לא בהיקפים, לא במיזם של 10-20 אלף שקל. נדבר איתך על כל לא, ארגון.
תעשייה של מיליון.
חצי מיליון כוסות בחודש. זה מטורף. והתאגידים לא עבדו איתי בסוף. למה? כי הם לא היו מוכנים להתפשר על רמת המקצועיות של תהליך המחזור של הכוסות. זאת אומרת, הם בדקו בציציות ואמרו, אנחנו אחד, לא מוכנים לקנות שום דבר שהוא לא מתקלה. המטרה שלנו זה תוך כמה שנים להחליף את כל אחד פעמי למתקלה, אבל אנחנו רוצים לראות מאלף עטף שיש מי שדואג לזה ויוכיח לנו.
שכל השרשרת.
וזה מדהים בעיניי. זה מדהים. השוק בישראל לצערי עדיין לא בשל לזה, אבל עוד 4-5 שנים יהיה את היזם המשוגע שהולך לעשות את זה, ואתה רואה שבנק הפועלים ומגדל ועוד גופים שבאו ואמרו, אנחנו רוצים, אנחנו מבינים את ההשפעה הסביבתית של הדבר הזה, זה בעיניי העתיד. המקום הזה של כל גוף יבוא ויאמר, מה ההשפעה שלי על החברה ועל הסביבה, ואיזה הזדמנויות אני יכול לפתור באמצעות הפעילות שלי.
אני, האמת שאני מתחבר לגמרי למה שאתם אומרים. כל אחד כזה, נראה לי שאנחנו שותפים בעצם במידה מסוימת לתפיסה. מבחינתי, המגמה היא שהמקסום רווחים, המושג הזה של מקסום רווחים,
הולך ונעלם.
אני גם מקווה לזה וגם חושב שזה מה שיקרה. הסיפור הזה הולך להיגמר. כאילו, זה לא שאנשים לא ירצו להרוויח או להרוויח יותר, אבל אני חושב שהסיפור הזה שאתה רק במקסם הרווחים וכל דבר אחר לא נחשב, הוא עומד למות.
ואני שמח על
זה. אני שמח על זה בעיקר סביב הסיפור הזה שבעצם זה משפיע מאוד על החיים שלנו מעבר לסיפור הזה של החברות. זאת אומרת, תפיסת המקסום הזאת של להשיג את המקסימום מכל דבר ולהוציא את המקסימום, שזה בא בעצם מהתפיסה הקפיטליסטית שאנחנו מחונכים אליה, והיא נכנסת אלינו, והיא נותנת לגיטימציה לכל מיני דברים שדי, שזה נגמר, נגמר הסיפור הזה, וזה נגמר, אנחנו עוד לא רואים שזה מת, זה רקוב מבפנים, וזה קורס, אבל זה, המעטפת הזאת היא בעתיד, ואני אשתף אתכם שבעצם הייתי באיזה פורום, לא משנה, באיזשהו ארגון, עם אנשי עסקים סופר מצליחים, שכאילו מובילים באמת את החברות עסקיות המובילות במשק, וסיפרתי להם מה אנחנו עושים בעצם. וכשסיימתי, אז הדבר שהם אמרו לי זה, אתה פשוט נותן לנו להרגיש רע. כאילו כל השעה וחצי הזאת גרמה לנו להרגיש רע עם עצמנו. וזה הלך רוח שהוא, זה משהו ש... בסדר, יש, הם נמצאים בתוך מערכות לחצים אחרות, אני יצאתי מהחדר ולא הרבה השתנה בעולם, בגלל שהייתי שם, אבל אנחנו חורצים לאט לאט את התפיסה הזאת, של המקסום רווחים, והסיפור הזה, הוא עומד להיגמר, זה נראה כאילו, רגע, אני אגיד עוד סיפור שהוא בעיניי מבטא את זה גם. נסענו להרווארד ללמוד, לעשות קורס של ניהול אסטרטגי בניהול ארגונים חברתיים, והגיעו ביום החמישי, היינו 60 יזמים חברתיים מכל מיני מקומות בעולם, מדרום המזרח אסיה, מאירופה, מאפריקה, דברים, אנשים שעושים דברים מדהימים וגדולים ומרשימים ועם אימפקט מטורף, והגיעו קרנות הון סיכון אימפקט. כאילו קרנות אימפקט הגיעו לדבר איתנו, שלושה מהנציגים, הקרן המובילה בניו יורק, הקרן המובילה בחוף המערבי, והם ישבו שם, והם אמרו לנו, תקשיבו, החבר'ה מהקרן השקעות, אמרו לנו, אתם חייבים להבין, החוקים זה שצריך להרוויח כמה שיותר כסף, זה החוקים, ואתם באים להיכנס למשחק שלנו, אתם צריכים להבין שזה החוקים, אין מה לעשות, ואנחנו צריכים לראות איך עובדים ביחד כדי לעשות אימפקט, וכדי להרוויח כמה שיותר כסף. ואז קם בחור מווייטנאם, הוא במקור אנגלי, אבל יש לו מיזם בווייטנאם, והוא אמר להם, חברים, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים.
החוקים השתנו.
בדיוק, החוקים השתנו. אתם נכנסים למשחק שלנו, אתם באים ואומרים שאתם רוצים אימפקט, אז אתם צריכים לשנות את הכללים, זה לא יעבוד ככה.
אני מאוד מאוד מתחבר לזה, אני גם חושב שבישראל אנחנו קצת באיחור כלפי מה שקורה בעולם. אני המון בקשר עם דברים שקורים באוסטרליה, באנגליה כמובן, בארצות הברית, ושם השפה היא אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה, כמו שאמרת, שם הבינו שהמשחק השתנה, ורואים את זה גם במוסדים בארץ, שיחות שלא התקיימו פה לפני 3-4 שנים, קורות גם בארץ על המוסדים וההשקעות, וזה רק ילך ויתפתח, אין לי ספק.
אני רוצה לספר לכם שבחוויה שלי יוצא לי גם, עוד פעם, לי פחות, ליואל יותר, אבל לעשות את המחירה, ממש ממש לעשות את המחירה בעסקה, בין אם היא עסקה של 100 שקלים, או עסקה עכשיו של 50,000 שקל, זה ממש לא משנה. ותמיד ברגע שאנחנו מגיעים לפתחו של ועד העובדים, זה נופל. עכשיו, זה כאילו לא הגיוני, כי הוועד הרי זה הארגון הכי חברתי שיש.
כן.
וכארגון חברתי הוא אמור להיות ער לסביבה, חברה וכו' וכו'. אבל הוועדים בישראל, מכיוון שהם כל כך חבוטים והם כל כך חייבים להראות הישגים, אז ההישג של יור הוועד הוא להראות, השגתי לכם הכי הרבה בהכי קצת. Mm-hmm. ואז אני אקנה מסין, אני אקנה לא משנה מאיפה, אבל תראו מה השגתי לכם ואיזה תותח אני.
ואז... יא, מן, מעלים פה את האנרגיות.
ואז מעולם לא הצלחנו לעשות עסקת מחירה ברגע שהוועד היה מעורב בזה, ויש לי באמת עשרות דוגמאות מביכות משיחות שניהלתי עם יושבי ראש של ועד שהתנהגו באמת בצורה הכי הכי קפיטליסטית שאפשר לעלות על הדעת בתוך המסע ומתן. והנה לפני שבוע, זה קרה בפעם הראשונה, שיושב ראש של ועד גדול מאוד, של חברה אחת הכי גדולות במשק, אמר, יאללה, אנחנו הולכים על זה. אנחנו הולכים על זה, ואנחנו גאים ללכת על זה, ואני אעמוד מול חברי העובדים, שהרגישו שהם היו יכולים לקבל יותר, ואני אוכח להם שהם, כן, הם יקבלו יותר.
אתה רוצה לתת לו קרדיט, או שזה לא סגור
לא,
עדיין?
לא, 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 זה סגור לגמרי, זה סגור וזה מוזמן, אבל אני לא בטוח ש...
חברים, יאללה. גם לסיים צריך.
גם לסיים, כן. זה, כל סוף זה התחלה חדשה, אתה יודע.
רגע, אז עירד, טכנית, זה הולך להישאר ברשת לעולמי עד.
השאלה האחרונה, לא, אז רגע, רגע, אני רוצה, אז שאלה האחרונה, סבב אחרון, באמת, שאלה, תענו בסופר קצר, בסדר? מתי הפרק הזה הולך לעלות לדעתכם?
היה חודש.
שמים לי טיימליין, תשמע, יש עוד שני פרקים בקנה לפרסם. חודש, יאללה.
חודש. חודש. אני גילו, יש לי בעיה מבחינת סיפוקים.
יש עוד שני פרקים מצוינים ש...
אפשר להעלות אותם. אפשר להעלות אותם, בואו. כאילו אפשר להעלות את הכל במכה, זה גם יחסוך הזמן.
גם אפשר, נכון.
כל העיניים מופנות אליי.
זאת הייתה...
אני מתחייב.
זאת הייתה הקיצה, ואני אומר שבוע. שבוע אנחנו באוויר, עם הפרק הזה ועם הפרקים האחרים.
אנחנו היום התשיעי לינואר, נכון?
כן.
אוקיי.
שבוע? מה שבוע? שבוע להעלות הכל?
אחי, להעלות פרק.
זה דרמה. זה יפה, זה מה שנראה להעלות פרק. זה ההבדל בין החובבנות למקצוענות. להעלות פרק, זה תגיות, זה שיווק, זה הפצה. כדי שאנשים יגיעו וישמעו את זה, זה עבודה. כל מי שחושב, אני אקליט, אני אעשה פודקאסט, איזה מגניב.
תעשה אנטר, היה לי בוס שאמר לי, תעשה אנטר.
עבודה היא להביא את האנשים לשמוע את הדבר הזה, וזה עבודת שיווק.
תשעה ימים.
לא,
רגע, אני רוצה להגיד עכשיו תודה רבה למרסיאל. אחי, היית איתנו במסע הזה.
מדהים.
סובלני לשטויות שלנו ולאורחים שלנו.
הכניס פה את כל האהבה והאנרגיות והצחוקים.
כמה אמים חתכת לנו ב...
כמה פעמים עירד אמר בעצם לאורך כל התקופה?
וואו.
לגמרי.
לגמרי?
לגמרי, לגמרי.
בעצם של עירד, וואי, זה טרדמרק.
זה חייב להישאר באוויר.
לא, זה יהיה באוויר.
זה יהיה באוויר כל הזמן, ונמשיך להפנות, ואתם יודעים איפה למצוא אותנו. אנחנו כמובן לא נענה.
אפי, תודה רבה על המסע. אופר, תודה על המסע.
כל הכבוד.
תודה.
מרסיאל, תודה, ביי.